שלום לכולם, בוקר טוב או צהריים טובים כבר. כותרת ההרצאה היא כי נאמן שמואל לנביא, היש גבול לנאמנות הנבואית. בהרצאה הזאת יש לי שתי מטרות, אחת היא פרשנית מקומית ואחת היא מטרה כללית. המטרה הפרשנית המקומית היא לנסות וללמוד כמה וכמה מפרקיו של שמואל הנביא. בעיקר פרקים ג' ח' ותתוו. המטרה הכללית יותר היא לבדוק האם הדברים הללו שאנחנו לומדים אותם בפרקים שאליהם אנחנו מתבוננים, שבהם אנחנו מתמקדים, נכון באותה מידה ביחס לנביאים אחרים גם. כששאלת המוקד של השיעור היא שאלת הנאמנות של הנביא לדבר השם. הנביא הרי הוא הדמות הנאמנה ביותר לדבר השם מבין כל הדמויות האנושיות בתנ"ך. וממילא השאלה של הנאמנות של הנביא נראית במבט ראשון שאלה מיותרת. מעצם הגדרתו של האדם כנביא, הוא אמור להיות נאמן, הרי אם הוא לא נאמן להשם, השם לא ידבר איתו, לא ינבא אותו. ובכל זאת, מה שאני רוצה לנסות לטעון בשיעור ביחס לשמואל באופן ספציפי, לפי המטרה הראשונה, וביחס לנביאים באופן כללי, לפי המטרה השנייה, זה ששאלת הנאמנות של הנביא היא שאלה מרכזית שמלווה אותו מתחילת דרכו כנביא ועד סוף דרכו כנביא, כשהמתח הזה בין האנושיות שלו, בין מה שהוא מאמין וחושב ורוצה, לבין התביעות המאוד נוקשות לפעמים, שהקדוש ברוך הוא מציב בפניו, מגדירים את שליחותו מהרגע הראשון ועד לרגע האחרון. כדי שאני אוכל לדבר על שמואל כמייצג של נביאים אחרים, צריך לפתוח במבוא קצר, שבו אני מראה ששמואל הוא באמת נביא שראוי לכך. אני אנסה להסביר למה אני מתכוון, כי זה נשמע משהו לא נעים במבט ראשון. מה זאת אומרת נביא שראוי לכך? יכולתי לעשות לעצמי חיים קלים יותר, למשל, ולפתוח מיונה. אבל אם הייתי מראה לכם שיונה נמצא במתח בין התפיסות שלו לבין השליחות, אף אחד לא היה מתרשם יותר מדי, ואף אחד לא היה ממהר לומר שספר יונה הוא בונה אב לכל הנביאים האחרים. כי יונה זה באמת נביא יוצא דופן, זה נביא מיוחד. כל מה שמסופר לנו עליו הוא אותו סיפור קצר, ואנחנו יודעים שחזל מספרים לנו על יונה שהוא מודח מנבואתו בשלב מוקדם מאוד. שנית, דיבר איתו, שלישית לא דיבר איתו, כמו שדורשים חזל. אני בחרתי, נאמר עוד משהו, גם לבחור במשה זאת בחירה בעייתית. כי אפשר שהדברים יהיו נכונים לגבי משה, אבל אתם תפקפקו האם הדברים שנכונים לגבי משה נכונים לגבי כל נביא אחר, כי משה הוא במדרגה נפרדת משאר הנביאים. מה שאני רוצה להראות בדקות הראשונות, אם כך, זה ששמואל הוא נביא שראוי לשמש דגם לנביאים אחרים, באשר הוא לא נביא זוטר, נאמר, אלא נביא חשוב ומרכזי, אבל הוא לא משה רבנו שנמצא במדרגה אחרת משאר הנביאים. אז זאת, אם כך, המטרה של דברי המבוא. מעמדו של שמואל כנביא. שמואל הנביא עושה מפעל חשוב ביותר בתחום הנבואה, אולי חסר תקדים בהיסטוריה של הנבואה עד ימיו, וזה להחזיר את הנבואה לישראל אחרי דורות שהנבואה כמעט לא הייתה קיימת. סיפור ההקדשה של שמואל שנמצא בפרק ג' פותח בתיאור הבא. והנער שמואל משרת את אדוני לפני עלי, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. כשמתארים את דבר השם כיקר, מתכוונים כנראה לשתי משמעויות משלימות. דבר השם יקר, כלומר בעל ערך רב מאוד, זה ביטוי הולם לדבר השם, אבל גם יקר, כלומר נדיר, לא נפוץ. עכשיו, שני הערכים האלה משתלבים זה בזה, כי הלא אם הזהב היה נפוץ כמו ברזל, למשל, ערכו היה נמוך יותר. אז בתחילת ימיו של שמואל אנחנו יכולים לומר, דבר השם יקר, אין חזון נפרץ, כלומר, כמעט שאין נבואה בארץ. סוף הסיפור של הקדשת שמואל לנביא אומר כך, ויגדל שמואל ואדוני היה עמו, ולא הפיל מכל דבריו ארצה. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לאדוני. ויוסף אדוני להיראו ושילו, כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו בדבר אדוני. כלומר, לא רק ששמואל הופך מנער לנביא, זה מהפך אחד שהפרק הזה מספר לנו, בהתחלה הנער שמואל משרת את השם, ובסוף שמואל גדל והופך להיות נביא, אלא גם הנבואה הופכת להיות רווחת, כי לא מדובר באיזה הופעה חד פעמית שבה השם מדבר עם שמואל, אלא ויוסף אדוני להיראו. כל ישראל יודעים שיש עכשיו נביא נאמן. זה לבד אולי לא מרשים מספיק, כי יכול להיות ששמואל הפך להיות נביא שזוכה לדבר השם באופן תדיר, אבל זה לא מעיד על מהפכה נבואית. ואני רוצה לטעון ששמואל יוצר לא פחות מאשר מהפכה נבואית. בימיו של שמואל מופיעה קבוצה חדשה בארץ שלא הופיעה לפני כן. מאות שנים שיש נבואה בישראל בלי תופעה כזאת, ולקבוצה הזו קוראים בני הנביאים. בכל מקום, כך אנחנו מתרשמים, פתאום צצים להקות של נביאים שמסתובבים וניבאים. עכשיו, אם אנחנו מנסים לחשוב מימיו של משה ועד לזמן הזה, אז אולי יש סיפור אחד קצת דומה. וזה הסיפור של 70 הזקנים שנחה עליהם הרוח ומתנבאים באופן חד פעמי. אבל חוץ מזה, תנסו להיזכר באיזשהו סיפור שיש להקות של נביאים שניבאים. זה דבר מאוד מוזר, יוצא דופן אפילו. אחרי כן אנחנו כן מוצאים סיפורים כאלה, בפרט בסיפורי אלישה. גם בסיפורי אליהו אנחנו שומעים על נביאים רבים. אבל זאת, כך אני רוצה לטעון, אחת ממפעלותיו הגדולות ביותר של שמואל הנביא. כדי להמחיש עד כמה דבר השם הופך מיקר לרווח, אני רוצה להציג סיפור אחד, סיפור נס שהוא כמעט בלתי נתפס, הוא ממש סיפור, אין לי מילים טובות אפילו כדי לתאר אותו מרוב שהוא סיפור משונה. הסיפור הוא כזה, דוד בורח מפניו של שאול, והוא חוסה תחת הגנתו של שמואל בניות ברמה. שאול מנסה לתפוס את דוד, וכדי לעשות את זה הוא שולח מלאכים, כנראה גדוד או משהו כזה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, ויר, כלומר ויראו, את להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם. ותהי אל מלאכי שאול רוח אלוהים, והתנבאו גם הם. המלאכים האלה לא מסוגלים לתפוס את דוד, מכיוון שברגע שהם רואים את שמואל עומד ולפניו להקה של נביאים ניבאים, הם הופכים להיות נביאים, וברגע שהם הופכים להיות נביאים, כנראה דעתם טרודה מדי בנבואה, מכדי שהם יזכרו את המלך בשר ודם, כשדעתם מכוונת כלפי מלך מלכי המלכים. ויגידו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו גם המה. ויוסף שאול, וישלח מלאכים שלישיים, ויתנבאו גם המה. ושאול מבין שאם הוא לא רוצה שכל עם השם יהיו נביאים, הוא חייב ללכת לעשות את זה בעצמו. דילגתי לפסוק כף ג' וילך שם אל ניות ברמה, ותהיה עליו גם הוא רוח אלוהים. וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה, ויפשוט גם הוא בגדיו. ויתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ערום כל היום ההוא וכל הלילה. על כן יאמרו, הגם שאול בנביאים. עכשיו תודו שזה נס מוזר. מבין כל הניסים שעולים על דעתכם, אני לא יודע, אש שיורדת מן השמיים, פסנתרים שנופלים להם על הראש, הרעיון הזה שהשם פשוט יהפוך את כולם לנביאים ואז הם לא יוכלו לתפוס את דוד, זה אחד הרעיונות הכי מוזרים. עכשיו, כשאנחנו נזכרים שהסיפורים של שמואל מתחילים בדבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ, ואנחנו מגיעים פתאום לסיפור כמו זה, אנחנו מבינים ששמואל הוא נביא שיוצר מהפכה דתית. לא רק בזה שהוא הופך לנביא בעצמו, אלא בזה שעם ישראל מתקרב לראשונה לרעיון של כל עם השם נביאים. חז"ל באמת מעניקים לשמואל את התואר רבן של כל הנביאים, ונדמה לי שזה תואר מוצדק לאור הסיפור שראינו. הנה דוגמה ממדרש תנחומה. ותאמר האישה, את מי יעלה לך? בעלת האוב שואלת את שאול. אמר לה, שמואל העלילי, רבן של של הנביאים. עשתה מה שעשתה ואלעתו. ואומר אל שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? הייתי מרגיז שם היום הדין והייתי מתיירא. מרגיז, כלומר רועד. הים שהוא רוגז, הכוונה נע. ואז בא הדרשן ומפיק מכאן לקח מוסרי. והלא הדברים קל וחומר. ומה שמואל, רבן של כל הנביאים, היה מתיירא מיום הדין? שאר בני אדם על אחת כמה וכמה. כן, הדרשן מוציא מפה לקח מוסרי, אבל אנחנו מתעניינים יותר בכינוי שהדרשן נותן פה. שמואל, רבן של כל הנביאים. אז יש לנו מצד אחד נביא שהוא לא משה רבנו, אבל מצד שני הוא בהחלט נביא גדול, גדול מספיק כדי שאפשר יהיה ללמוד ממנו. הגדולה של שמואל היא לא רק עניין של מדרשי חז"ל, גם פסוקי תנ"ך מלמדים אותנו את זה. למשל, דוגמה מאוד מאוד מפורסמת, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענם. יש דרשה מפורסמת של חז"ל שאומרת ששמואל שקול כנגד משה ואהרון. דרשה אחרת שאומרת שמואל גדול יותר. עכשיו, גם אם לא נלך אל הדרשות שמופיעות פה לפניכם, מן הפשט לבד אפשר להסיק ששמואל, גם אם הוא לא גדול מהם וגם אם הוא לא שקול להם, הוא בליגה הזאת. כלומר, כשמונים שלושה נביאים לאורך ההיסטוריה, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, ולא מונים יחד איתם נביא אחר, זה אומר שמדובר פה בחבורת המתפללים הגדולה ביותר. אם הייתי צריך בכל זאת לומר מי גדול מכולם, התשובה הפשוטה שלי לפחות הייתה משה. כי משה מופיע לבד, משה. ואהרון בכהניו, אהרון יחד עם הכהנים שהם ממשיכים אותו, ושמואל בקורא שמו. משה הוא תופעה פנומנלית, אין אף אחד איתו. אבל בתוך החבורה המאוד מצומצמת הזאת, גם שמואל וכולם קוראים אל אדוני והוא יענם. כי לתפילה של משה או שמואל, השם לא יסרב. חוץ מאשר כשהוא כן מסרב, זה אני עומד להראות בשיעור הבא שלי, על משה שלא נכנס לארץ. אבל בדרך כלל הוא לא מסרב. עוד דוגמה אחת, ובה נסיים את החלק שמדגיש את גדולתו של שמואל כנביא. דוגמה מספר ירמיהו. דוגמה קשה וקורעת לב מאוד, פונה השם ואומר לירמיהו כך, ויאמר אדוני אליי, אל תתפלל בעד העם הזה לטובה. כי יצומו, אינני שומע אל רינתם, וכי יעלו עולה ומנחה, אינני רוצם, כי בחרב וברעב ובדבר אנוכי מחלה אותם. עכשיו הנביא נמצא פה במצוקה נוראית, כי הוא שומע על עונש קשה שעומד ליפול על ישראל, אבל השם פותח את דבריו בהוראה, אל תתפלל. אז מה עושה נביא נאמן להשם? כמובן, מתפלל. זה מעניין, נכון? ואומר, אדוני אלוהים, הנה הנביאים אומרים להם, לא תראו חרב, ורעב לא יהיה לכם, כי שלום אמת אתן לכם במקום הזה. אומר ירמיהו, אבל מה אתה רוצה מהעם המסכנים? מה, לא הנביאים הם אלה שאומרים להם שיהיה בסדר? ויאמר אדוני אליי, שקר הנביאים ניבאים בשמי. לא שלחתים ולא ציוויתים ולא דיברתי עליהם. חזון שקר וקסם ואליל ותרמית ליבם הם המתנבאים לכם. לכן כה אמר אדוני על הנביאים הניבאים בשמי ואני לא שלחתים. בחרב וברעב ייתמו הנביאים ההמה. והעם אשר הם הניבאים להם יהיו מושלחים בחוצות ירושלים מפני הרעב והחרב ואין מקבר להמה. המה, נשיהם ובניהם ובנותיהם, ושפחתי עליהם את רעתם. אומר השם, אתה יודע מה? גם את הנביאים נכניס לחבורה, גם הנביאים ימותו. אבל התקווה של ירמיהו, שהשם יפקוד את העונש על נביאי השקר, ויוריד עונש מן העם, לא מתגשמת. ואז ירמיהו פותח בתחינה. המעוף מאסת את יהודה אם בציון גאלה נפשך? מדוע יקיתנו ואין לנו מרפא, קווה לשלום ואין טוב ולעת מרפא, והנה, ואתה. ידענו, אדוני רשענו, אבון אבותינו, כי חטאנו לך, אל תנעץ למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, זכור, אל תפר בריתך איתנו. ותשובת השם, תשובה קשה ומרה, ויאמר אדוני אליי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, נפשי אל העם הזה. שלח מעל פניי, ויצאו. אומר השם לירמיהו, זה לא אתה, זה אני. כלומר, גם אם לא אתה היית מתפלל, גם אם משה היה עומד פה ומתפלל, גם אם שמואל היה עומד פה ומתפלל, זה לא היה עוזר. על אחת כמה וכמה. ירמיהו. כלומר, יש לנו פה עדות מתוך ספר ירמיהו עצמו, לזה ששמואל הוא נביא מופתי, הוא נביא שאפשר להעמיד אותו כדוגמה. ולכן, כל מה שאני עומד לטעון מכאן ולהבא ביחס לשמואל, אני עומד לנסות ולטעון שאפשר לגזור ממנו גם לנביאים אחרים. אז בואו נתחיל בצעדיו הראשונים של שמואל כנביא, כי כבר שם, כך אני רוצה להראות, נבחנת שאלת הנאמנות. הנביא ניצב בפני קושי נפשי אישי גדול, והוא צריך להתמודד איתו אם הוא רוצה להיות נביא. הנבואה הראשונה של שמואל נפתחת כך. ויקרא אדוני אל שמואל, ויאמר, הנני. זאת פתיחה מאוד רגילה בנבואות. למשל, אנחנו יכולים למצוא, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו, אברהם, ויאמר, הנני. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר, יעקב, יעקב. ויאמר, הנני. כן, זאת פתיחה מאוד מאוד רגילה, וברור שהשם פונה לשמואל, ושמואל עונה, הנני. אבל הפסוק הבא פתאום פורך את הקריאה הזאת ומשאיר אותנו קצת נבוכים. אני בעמודה הימנית של הטבלה, ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר, הנני, וירוץ אל עלי. למה הוא רץ אל עלי? או, פתאום אנחנו מבינים ששמואל לא מצליח להבין מה קורה פה. וירוץ אל עלי ויאמר, הנני, כי קראת לי. השם קורא לשמואל, ושמואל מתבלבל ובטוח שמי שקרא לו זה אלי. עכשיו, למה הוא צועק הנני? פעם היו מספרים את זה על ילדים מול הורים, והיום זה על הורים מול ילדים. כן? אתה שוכב במיטה באמצע הלילה ישן, פתאום אתה שומע את אחד הילדים בוכה, ואז אתה מהמיטה צועק הנני, לא הנני כי הוא לא יבין. ואז אתה ממהר אליו, אתה פשוט רוצה שהוא ידע שאתה ממהר, שלא יצטרך לבכות עוד. לא עוזר, אבל בכל זאת זה מה שאתה רוצה. עכשיו אומר שמואל, אלי כבר זקן, עיניו החלו כהות, לא יוכל לראות, אולי הוא צריך נעלי בית, אולי הוא צריך משהו, שידע שאני בדרך אליו, אז הוא צועק, הנני, עוד מהמיטה. ואז הוא מגיע אל אלי, ואומר לו, הנני, כי קראת לי, למה הוא צריך להגיד את זה? כי אלי ישן. והוא אומר, לא קראתי. שוב שכב, וילך וישכב. קודם הוא רץ, נכון? והיה רוצה ללי. עכשיו הוא הולך, כי הוא חוזר חזרה, קצת תמה, לא לגמרי ברור לו מה קרה כאן. אולי הוא התבלבל, או חלם. ויוסף אדוני כרועוד, שמואל! עכשיו שמואל גם לא מבין שזה השם. כנראה שלקדוש ברוך הוא יש קול נורא דומה לשל ללי, לא? ויקום שמואל וילך אל עלי ויאמר, הנני כי קראת לי. שימו לב, הוא עכשיו לא צועק הנני מהמיטה, הוא לא רץ, כי פעם אחת הוא כבר בא והתברר שזה סתם. אבל הוא בכל זאת בא, ויאמר, לא קראתי בני. שוב שכב, עלי מרגיש כנראה את חוסר הנוחות של שמואל, והוא מוסיף פה את המילה וני, שהיא מילה שהמטרה שלה לרקח. לא קרה כלום, הכל בסדר, חמוד, אתה יכול לחזור למיטה. כנראה שבשלב הזה, המספר מרגיש שהוא כבר הגזים. מה זאת אומרת? הוא מספר לנו את הסיפור על ילדותו של שמואל הנביא, כל מי שקורא את הספר הרי כבר יודע מי זה שמואל. עכשיו אנחנו יודעים איך אמורים להישמע סיפורי צדיקים כבר בילדותם, רק מתברר ששמואל הנביא בילדותו לא מצליח להבין שהשם מדבר איתו. השם מדבר איתו והוא רץ לאלי, והשם עוד פעם מדבר איתו והוא רץ לאלי. ויש כאן מין קומדיה של טעויות כזאת, והמספר כבר כנראה מרגיש שהוא בזבז את כל הקרדיט שלו והוא חייב להוסיף פסוק. ושמואל טרם ידע את אדוני, וטרם יגלה אליו דבר אדוני. הוא אומר לקוראים, אתם שואלים את עצמכם, שמואל הנביא, איך אתה לא מתבייש לספר על שמואל הנביא שהוא לא מבין שהשם, שמואל הנביא לא יבין שהשם מדבר איתו, אז מי יבין? זאת אומרת, מספר, לא, אני לא מדבר על שמואל הנביא, אתם פשוט לא הבנתם. אני מדבר על שמואל הילד. לא, עמדתי להגיד שמוליק, אבל אני לא אגיד. כי זה ממש מוגזם, אפילו כשמדובר עליו בתור ילד. שמואל הילד, הוא לא, הוא עדיין לא נביא, מה אתם רוצים? זה הפעם הראשונה שהשם מדבר איתו. מאוד קשה לנו לדמיין, נכון, את משה רבנו בלי זקן ומתה. ברור לנו שכשהוא היה בטבע, הוא היה יכול לבכוע את היאור אם הוא היה רוצה. רק שהוא לא רצה. ויוסף אדוני כראו שמואל בשלישית. עכשיו, כאן אני גם רוצה לשאול על הקדוש ברוך הוא. מה, הוא לא מבין ששמואל מתבלבל? כל כך קשה להגיד, לא יודע מה, להבעיר את נעלי הבית שלו, וכששמואל יסתכל ויאמר, אסור ענה וראית המראה הגדול הזה, מדוע לא יבערו נעלי הבית, ואז הוא יגיד, אני השם, אלוהי אבותיך או משהו. הוא לא רואה ששמואל מתבלבל, מה הבעיה כאן? כלומר, אני חייב להניח שהטעות של שמואל היא טעות מכוונת. כלומר, הקדוש ברוך הוא מדבר בקול של אלי, אני מקווה שכולם הבינו קודם שכשאמרתי של הקדוש ברוך הוא ולאלי יש קול דומה, זה היה, כן, על דרך ההלצה והמליצה. הקדוש ברוך הוא בכוונה משתמש בקול של אלי, כי הוא רוצה ששמואל יתבלבל וירוץ לאלי. ואז אנחנו נשארנו במקום שתי השאלות, למה השם לא שם לב ששמואל מתבלבל ולמה הוא משתמש בקול של אלי, רק עם שאלה אחת. מה התועלת, מה התכלית שלשמה הקדוש ברוך הוא מבלבל כך את שמואל? למה הוא לא מבהיר לו שהשם מדבר איתו? עכשיו, הדרך הכי טובה לבדוק למה זה מועיל, זה פשוט לקרוא את הסיפור, נכון? כלומר, לראות במה העובדה ששמואל רץ אל אלי משפיעה על ההבנה שלו את הנבואה. אז הנה, וילך אל אלי ויאמר, הנני כי קראת לי, ויבן אלי כי אדוני קורא לנער. זה לוקח הרבה זמן עד שמבינים, כי כדאי לזכור שדבר השם היה יקר, אין חזון נפרץ. עכשיו, אני חייב לומר משהו. הסיפור הזה הוא סיפור שלא לגמרי מובן לנו, כי אנחנו לא הדור הנכון בשבילו. אני אנסה להסביר למה אני מתכוון. כשהמספר פותח ואומר, הוא דבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ, באיזה דור הוא חי? או בדור שיש בו נבואה רווחת, שכשבן אדם שומע קולות באמצע הלילה, הוא מיד מזנק מהמיטה, עומד דום ואומר, הנני כי קראת, כן, דבר השם כי שומע עבדיך. ואז הוא צריך להגיד לקוראים שלו, תבינו, כדי לקרוא את הסיפור הזה כמו שצריך על שמואל, אתם חייבים לדמיין עולם נורא מוזר. עולם שאין בו נבואה. שאף אחד כמעט לא שומע את דבר השם, ואז אתם מבינים, כן? שבן אדם מתחיל לשמוע קולות באמצע הלילה, הוא ילך להשפז את עצמו לפני שהוא יניח שהשם ידבר איתו. עכשיו, אנחנו קוראים את הסיפור ולא, ולדעתי קצת מחמיצים את הפואנטה, כי אנחנו חיים בדיוק בעולם הזה, שדבר השם יקר בו, אין חזון נפרץ. ולכן, העוקץ, החידוד של הסיפור קצת מפספס אותה. טוב, אלי מדריך את שמואל, ויאמר אלי לשמואל, לך שכב, לא שוב שכב, אלא לך שכב, כי עכשיו זה לא ביטול של ההליכה, אלא זה מטרה חדשה, כן? לך למיטה, כי שם השם בוחר להתגלות אליך, ותמתין. והיה אם יקרא אליך, ואמרת, דבר אדוני, כי שומע עבדיך. וילך שמואל, וישכב במקומו, כמו שאלי אמר לו. ויבוא אדוני, ויתייצב, ויקרא חפם בפעם, שמואל, שמואל. ואומר שמואל, דבר, כי שומע עבדיך. כן, אני חושב ששמתם לב שהוא לא עושה בדיוק את מה שאלי אמר לו. הוא משמיט מילה אחת קטנה, אבל דווקא חשובה בהקשר הזה, והיא השם, בדיוק. כלומר, שמואל כל כך לא בטוח שמה שקורה פה זה נבואה, שכשהוא שומע את הקול הזה בפעם הרביעית, הוא עדיין, אתם יודעים, אולי הוא מדמיין לעצמו שחופני ופנחס מתחבים באיזה פינה מתחת למיטה ועושים לו, שמואל, שמואל, הוא לא מתחייב לשום דבר, דבר כי שומע עבדך. עכשיו, למה בעצם שמואל לא מצליח לזהות שהשם מדבר איתו? או נשאל אחרת, איך זה שאלי מצליח לזהות שהשם מדבר עם שמואל יותר מהר ממה ששמואל הנביא לעתיד מזהה את זה? אז בואו תראו מה כותב פרופסור סימון, ממש טקסט מופתי ונפלא. כמעט שווה לבחור את הנושא הזה רק כדי שתהיה לי הזדמנות לקרוא ממנו. ודוק, מה שמנע את שמואל מלהבין את אשר הבין אלי, לא היה היעדר תבונה, אלא מעצור נפשי עמוק. וכי ייתכן שהשם קורא לו ולא לאלי הכהן? כן, אתם צריכים לזכור מה זה אלי הכהן. אלי הכהן הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות כמעט, כן? הוא האיש שכשהוא מברך, אז אמא של שמואל מבינה שהשם דיבר דרכו. אז אם השם ידבר במשכן, עם מי הוא ידבר? עם הילד שמגיש לאלי נעלי בית וקפה? טוב, קפה הוא לא הגיש כנראה, אבל נעלי בית. וגם מה שאפשר לאלי להבין, מה שלא הבין שמואל, לא היה יתרון תבונה או ניסיון חיים, אלא דווקא היעדרו של המעצור הנפשי, הנובע מנגיעה בדבר. הוא לא היה מעוקב מלהניח שהשם פונה למשרת הצעיר ופוסח על הכהן הזקן. וכאן תראו איזה משפט יפה. כך השלימה אינוונטנותו של אלי את אשר החסירה אינוונטנותו של שמואל. שמואל ענב מדי מכדי להאמין שהשם מדבר איתו, ואלי ענב מספיק כדי להאמין שהשם פוסח עליו ומדבר עם שמואל. אם כך, בואו נסכם את מה שראינו עד עכשיו. מתברר שלהבין שאתה נביא ולא סתם הוזה ושומע קולות, זה לא דבר כל כך קל. הנביא עלול לשמוע קולות ולא לדעת שהשם מדבר איתו. להבין שאתה שליח של השם, זה משהו שלפעמים צריך בשבילו עזרה. והנה אם כך, המטרה הראשונה שבשבילה השם מדבר בקול של אלי. כי הוא רוצה ששמואל יקבל הדרכה. ששמואל לא יחשוב שהוא הוזה, שהוא משתגע, שמשהו לא בסדר. שמואל ידע שאם הוא שומע קולות, זה בהחלט יכול להיות הקדוש ברוך הוא. זאת המטרה הראשונה. הנבואה ששמואל מקבל היא נבואה איומה ונוראה. בטח נוראה, אחרי התמונה שראינו רק לפני רגע עם מערכת היחסים המקסימה כל כך בין השם בין שמואל לבין אלי. אתם רואים את האהבה ההדדית שלהם, ופתאום שמואל מקבל את הנבואה הזאת. ויאמר אדוני אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעו, תצילנה שתי אוזניו. משהו נורא עתיד לקרות בישראל, השם לא מפרט מהו, אולי הכוונה לתבוסה מול הפלישתים בפרק ד', ואולי הכוונה אפילו לחורבן משכן שילו, שזה מאורע שאנחנו לא שומעים עליו במפורש בספר שמואל, אבל אפשר ללמוד ששמואל חרבה, שכן כשארון השם חוזר, הוא לא חוזר לשילו. לקריית יערים הוא חוזר. וגם כי ירמיהו הנביא מספר לראשונה בתנ״ך, כי לכונה אל מקומי אשר בשילו. כלומר, הוא מספר ששילו חרבה. ואני אומר לכם ככה בסוגריים, כידע כללי חינם, ירמיהו הנביא הוא מן הכהנים אשר בענתות. הכהנים אשר בענתות, איזה משפחת כהנים אנחנו יודעים עליה שהיא בענתות? המשפחה של אלי, כי כששמואל, ששמואל, ששלמה מגרש את אביתר, הוא אומר, ענתות לך על שדיך. כלומר, אתה יותר לא כהן, אתה הולך להיות עובד אדמה. וכשמגיע ירמיהו מן הכהנים אשר בענתות, מה הוא מספר לעם? אתם חושבים שהמקדש לא יכול להיחרב? דעו לכם, אני מהמשפחה שעבדה במשכן שחרב בסיבוב הקודם. ומה אתם חושבים העם שומעים כשהוא אומר להם עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר? והם נזכרים בסבא רבא שלו ובאח של הסבא רבא שלו שיושבים וזוללים מן הקורבנות. בחירה בירמיהו היא בחירה מאוד טעונה. וסגור הרה, זה לא יהיה בחומר למבחן. ביום ההוא, באותו יום שיקרה בו המאורע הנורא הזה, הקים אל אלי את כל אשר דיברתי אל ביתו, הנבואה שהייתה בפרק ב', החל וחלה. והגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם, בעוון אשר ידע, כי מקללים להם בניו ולא חיהה בם. שימו לב, העוון הוא לא כי מקללים להם בניו, העוון הוא ידע ולא חיהה. המוקד הוא בהנהגה של אלי. ולכן נשבעתי לבית אלי, מתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. שמואל מקבל את הנבואה הזאת, והוא צריך להחליט מה הוא עושה איתה. עכשיו, אתם יודעים, לפעמים מי שיודע דברים נסתרים, יש לו פיתוי לרוץ ולדבר, אבל זה משהו ש... מה, הוא ירוץ עכשיו לאלי ויספר לו? אל תשאל מה השם אמר לי בלילה? בואו תראו מה הוא עושה. וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית אדוני, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי. המילים ויפתח את דלתות בית אדוני נראות במבט ראשון כמילים תפלות. כלומר, למה אנחנו צריכים לשמוע שהוא פתח את דלתות בית השם? כנראה שהוא עשה את זה כל בוקר. אבל המספר מיד אומר לנו, למה הוא פותח את דלתות בית השם? כי הוא ירא מהגיד את המראה אל אלי. מה הקשר? אז בואו תראו מה אומר הדק. ויפתח, כלומר, קם בבוקר ופתח דלתות היכל השם כמנהגו, ולא הלך אל עלי בקומו לספר לו המראה, כי ירא מהגידה לו. מה שמואל מקווה שיקרה? שיראה עלי שהוא פותח את דלתות השם, אולי הוא לוקח איזה סמרטוט ומעביר כדי לנקות את הרצפה לפני שהם מגיעים או משהו, והוא יאמר, נו, אז לא קרה שום דבר בלילה, כנראה שהשם לא דיבר איתו, הכל כרגיל. ואז אם עלי לא ישאל, הוא לא יצטרך להגיד. הוא לא יצטרך להגיד? הוא כן צריך להגיד. והגדתי לו כי שופט אני... הוא יצליח להתחמק מלהגיד, אבל הוא צריך. ואז, ויקרא אלי את שמואל, ויאמר, שמואל בני. תראו כמה זה דומה למה שקורה בלילה. ויאמר, הנני, כן, שמואל אולי מקווה שהפעם הוא סוף צריך כוס תה, שהפעם זה לא נבואה או משהו על נבואה. אבל הפעם אלי יודע כמעט בוודאות מה קרה בלילה. בואו תראו מה הוא אומר לו. ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא תחחד ממני. כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף, אם תחחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. אלי מאוד מאוד בטוח שהשם דיבר עם שמואל, והוא בטוח בעוד משהו. או שזה משהו רע ששמואל לא רוצה לספר. ולכן הוא משביע אותו שבועה חמורה. היא בנויה, הרבה חוקרים אומרים שאפשר לראות מהבלבול במילים שאלי מבולבל במחשבה או משהו כזה, אבל אני חושב שמי שבוחן יכול לראות שיש פה מבנה מושלם בדיבור. ויש פה שתי מטרות. המטרה הראשונה היא, מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא תחחד ממני, כלומר תגיד לי את הנבואה. והמטרה של החלק השני זה, אם תחחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. כלומר, תאמר לי את הנבואה ו... אל תשמיט. אתם יודעים, זה כמו שבוס אומר, לא יודע מה, המנכ״ל, הסמנכ״ל שלו אומר, תשמע, פלוני הוא עובד גרוע, תגיד לו שירוס את החפצים שלו ועוף הביתה. ואז הוא צריך לעשות את המשימה הלא נעימה של לפטר, והוא אומר, תשמע, אתה יודע שהחברה כרגע במצב לא כל כך פשוט, ואנחנו בקיצוצים ודברים כאלה, וממש לא נעים לנו, אבל אנחנו נצטרך לוותר על שירותיך, ודע שבעזרת השם, כשירחיב לנו, אז אולי נחזור ונפנה אליך. עכשיו, למה הוא עושה את זה? כי צריך להיות בן אדם, ותדבר יפה, ואל תשתמש בלשון חריפה. זה נכון כשאתה לא נביא. אבל כשהקדוש ברוך הוא בחר להשתמש בלשון חריפה, זה כי הוא רוצה שהנביא יאמר בלשון חריפה. עכשיו, אנחנו מגלים שלשמואל יש לא רק בעיה בקלט, כלומר, לא רק בעיה בלהבין שהשם מדבר איתו, אלא גם בפלט, כלומר, בלמסור לאלי את מה שהשם אומר לו. ורק אחרי שאלי משביע אותו שבועה חמורה, הוא באמת מוסר, ואתם יכולים לראות מהלשון. ויגד לו שמואל את כל הדברים האלה, ולא חיחד ממנו. כל הדברים ולא חיחד, מתכתב בצורה מאוד מאוד ברורה עם מה שראינו בשקף הקודם. זה אותה הלשון, כלומר לולא שהיה אלי משביע אותו, שמואל כנראה היה מחחד. ועובר על נביא הכובש את נבואתו. נביא צריך לדעת למסור גם דברים לא נעימים, ולמען האמת, התחושה המקראית לפחות היא בעיקר דברים לא נעימים. בואו תראו איך הברבנל אומר את הדברים האלה באופן דומה למה שאמרנו, ואומנם למה באה הנבואה הזאת בזה האופן אל שמואל? והסיבה אצלי היא לפי שידע אלי ממנה וישאלהו בבוקר עליה, ויהיה שמואל מוכרח לספרה אליו. מה שלא היה כן עם בתו הנבואה לשמואל כדרך שאר הנביאים, כי אולי היה בוש ונחלם, מילא אמרה לאלי רבו. כי גם בכל זה לא אמרה אליו, כי אם אחרי השבעתו אותו. אני חושב שזאת קריאה מדויקת, אבל שצריך להשלים את הדברים של הברבנל עם הדברים של סימון, ולומר הקדוש ברוך הוא מבלבל את שמואל בכוונה, כי הוא יודע ששמואל הנער יזדקק לעזרה, גם בקלט של הנבואה וגם בפלט שלה, ומי שמופקד על העזרה הזאת, הוא אלי הכהן, רבו של שמואל. ובאמת, אחרי המבחן הזה של הנאמנות, שמואל מתפרסם כנביא נאמן. ויגדל שמואל ואדוני היה עמו, ולא הפיל מכל דבריו ארצה. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם. זה היה המבחן של הפרק, ובמבחן הזה, אמנם עם עזרה, שמואל עמד. שמה תאמרו לי כל הדברים האלה טובים ויפים לתחילת דרכו של נביא, שאז אולי הוא זקוק לעזרה, יכול להיות ששמואל גם היה צעיר במיוחד באותו הזמן, ופשוט היה צריך להכיש את הפיכתו לנביא כדי שהוא יהיה כבר קיים כשבית אלי ייפול. אבל אולי כשהנביא נמצא בשיא כוחו, בשיא פעילותו, זה לא נכון. ולכן הדוגמה הבאה שאנחנו עומדים לדבר עליה היא מפרק ח', כאשר שמואל הוא כבר נביא זקן. העם פונים לשמואל ומבקשים ממנו מלך. והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. המחבר של ספר שמואל לא אוהד את רעיון המלוכה, והוא מלעיג על הבקשה של העם. איך הוא עושה את זה? קודם כל שימו לב לשאלה מי באים לשמואל. באים אליו הזקנים. למה באים הזקנים ולא הצעירים? כי מעצם היותם זקנים הם מכובדים, מנהיגים. ומה הם טוענים לשמואל? הנה, אתה זקנת, ולכן אתה לא מתאים להיות מנהיג. שם אתם אומרים, נו, אתה קצת מדקדק מדי. שימו לב לטענה השנייה שבפיהם. ובניך לא הלכו בדרכיך. כלומר, גם המנהיג הגדול ביותר בעולם, גם נביא כמו שמואל, עלו להצמיח בנים שאינם מגונים. ולכן, מה הפתרון? מלך. למה מלך הוא הפתרון? מלך הרי הוא מעצם ההגדרה שונה משופט, בזה שהוא מוריש את המלוכה לבניו, עם טובים ועם רעים. כלומר, ספר שמואל מציג את הבקשה כמשהו שהוא על גבול האיוולת. הם מבקשים מלך במצב הזה? הרי אין סיפור טוב יותר ללמוד שבן לא הולך בדרכי אבותיו, מאשר הסיפור של שמואל, ובאמת מי שיבדוק יראה שספר שמואל זאת התבנית הכללית שלו. בנים לא הולכים בדרכי אבותיהם. אלי ובניו, שאול ויונתן, דוד ואדוניה ואבשלום, בנים לא הולכים בדרכי אבותיהם, אם לטוב ואם לרע. אבל מלך הם רוצים, ומתברר שמלך הם גם יקבלו. הם אומרים, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים, ומתברר שזקני ישראל יודעים תורה, או לפחות יודעים את ספר דברים. כי הרי הלשון שהזקנים משתמשים בה, היא כמעט ציטוט, כן, הכי קרוב לציטוט שרק אפשר, מתוך מצוות המלך בספר דברים. ואמרת, כמו ויאמרו, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. כן, זה כמעט ציטוט. וברור מה שמואל עתיד להגיב על זה. שמואל ינשק על ראשיהם ויאמר להם, בניי היקרים, 400 שנה הייתי מחכה מתי תתגשם מצווה זו, וכשבא לידי לא הקיימן. ברור שזה מה שהוא עונה, אבל רק ליתר ביטחון נבדוק את זה בפסוקים. מתברר שזה לא מוצא חן בעיניו. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטנו. עכשיו תראו, הספר, המספר, נוקט פה בטכניקה של ציטוט פנימי של המחשבות של שמואל. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטנו. למה הוא עושה את זה? כי הכותב של ספר שמואל היה נביא, והוא ידע מה עתידים להגיד פרשנים וחוקרים לסוף כמה דורות. במה רגילים להאשים את שמואל? למה הוא כועס? כי הם אמרו לו, אתה זקנת. מותר לאדם להגיד על עצמו שהוא זקן, אבל כשאומרים עליו שהוא זקן, זה משהו אחר לגמרי מתברר. כן, אני מזכיר לכם עם אברהם ושרה, זה הרי דוגמה נורא יפה. כשאברהם נופל על פניו וצוחק, הוא אומר, הלבן 100 שנה ייוולד, ועם שרה בת 90 שנה תלד. אבל כששרה צוחקת ואומרת, ואדוני זקן, אז המלאך משנה, כי זה לא נעים לאף אדם לשמוע שאשתו חושבת עליו שהוא כבר זקן. אז אם לא תחשדו שהוא נעלב כי אומרים לו שהוא זקן, שמה תחשדו שהוא נעלב כי אומרים לו, ובניך לא הלכו בדרכיך, בוודאי לא נעים לאב לשמוע שבניו, בנים שהוא מינה כשופטים, נוטים אחרי הבצע. ואם לא שני אלה, שמה תחשבו שמה שמטריד אותו זה שהם אמרו מלך ככל הגויים. בזה שהמספר מצטט את מחשבותיו של שמואל, הוא אומר לנו בדיוק מה היה רע בעיניו. לא זקנת, לא בניך, לא ככל הגויים, רע בעיניו שאמרו תנה לנו מלך לשופטנו. כלומר שמואל מוטרד מעצם הרעיון של המלוכה, שנראה בעיניו רעיון רע, פגום ופסול. עכשיו עכשיו הוא יפנה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא יענה לו. יענה לו הקדוש ברוך הוא, אלו כך כתבתי בתורתי. שוב, כדאי לבדוק בפסוקים. סתם, שלא נאמר, אתם דברים שבכתב יתר רשאי לאומרם על פה. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר מותנה לנו מלך לשופטנו, והתפלל שמואל אל אדוני. ואומר אדוני לשמואל, שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך. או, מצוין. אתם רואים, הציפיות שלנו מתגשמות. כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. נכון, זה ממש משפט פולני? ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני, ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם עושים גם לך. ואתה שמע בקולם, אך כי העד תעיד בהם, והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. אומר השם, זה כמו עבודה זרה, ולכן תן להם. זה קצת מורכב, נכון? שם לא אומר רק תיתן להם, אלא גם תעשה עוד משהו, אך כי העד תעיד בהם. ההכפלה של הפועל בצורה של, עם הצורה של המקור והצורה הנטויה, העד תעיד, זה בדרך כלל מבנה שהמשמעות שלו היא הדגשה. כלומר, העד תעיד, תעיד בהם עדות ברורה שיבינו מה הם מבקשים כשהם מבקשים מלך. עכשיו, כאן אני רוצה לעשות סטייה קצרה, ממש לא להאריך בפרטיה, ורק לנסות לפתור שאלה שאולי מטרידה כמה מכם, והיא איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משווה את המלוכה לעבודה זרה, אם הוא עצמו ציווה עליה בתורה. אז ממש בקצרה, בסוגריים, ואחרי זה אנחנו נחזור למהלך הסיפורי. מה שאני רוצה לטעון, טענה ידועה, ובכל זאת שווה לטעון אותה, שאין מצווה בתורה למנות מלך. המצווה בתורה מחייבת למנות מלך אם מבקשים. אבל היחס של התורה לבקשת המלך הוא לא יחס חיובי, אלא יחס שלילי. שימו לב, אני קורא מהנקודה השנייה. מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את המצרים עליהם הרבות סוס, ואדוני אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אוקיי, אני חושב שקל לזהות מהי המילה המנחה המרכזית, בעיקר כי זה כתוב באותיות בולד. התורה מגדירה את המלך ככל הגויים, כי המלוכה זה לא, אנשים חושבים בטעות שהמלוכה זה המשטר של התורה. כשאנשים אומרים לחזור למשטר של התורה, הם אומרים לחזור למלך, לא, התורה לא מדברת על המלוכה כמשטר של התורה. המלוכה היא המשטר של הגויים. ואם אתה רוצה מלך ככל הגויים, אז אתה לא יכול איש נוכרי, ויש עוד כמה דברים שמוציאים את כל הכיף מלהיות מלך. כן? אז מה מלך כן עושה? חייבים לומר משהו שנבין לפחות מה התפקיד שלו. והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת מלפני על ספר מלפני הכהנים הלוויים. והייתה עמו וקרב הו כל ימי חייו, למען ילמד לראה את אדוני אלוהיו לשמור את כל דברי התורה, והתורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותה. אז אוקיי, מלך לא מרבה נשים, לא מרבה סוסים, כסף וזהב לא מרבה מאוד, אבל מה הוא כן עושה? לומד תורה כל היום. זה ההוכחה המקראית הכי טובה שאני מכיר לדרשה החזלית, מן מלכה רבנן. מי הם המלכים? חזל. כי הנה אתם רואים שהמלך הוא קולניק. לא מרבה נשים, לא מרבה סוסים, כסף וזהב בטח שלא מרבה מאוד, אבל כל היום לומד תורה. עכשיו זה גם חשוב, כי מה התפקיד, אחד התפקידים המרכזיים של מלך או של שלטון עד היום? לחוקק חוקים. לא המלך בישראל. התפקיד של המלך בישראל ביחס לחוק זה ללמוד ולציית. לבלתי רום לבבו מאחיו, כי המלך עלול לחשוב בטעות שהוא לא כפוף לחוק, ולבלתי סור מן המצווה, ימין ושמאל. למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. כלומר, אם תתעקשו למלך, צריך למנות מלך עם כל כך הרבה הגבלות, שלמעשה מתפקיד המלך לא נשאר כלום. התפיסה גם של ספר שופטים וגם של ספר שמואל, שמינוי מלך היא בגידה בהשם, זה לא חידוש של שמואל, זה כבר מופיע אצל גדעון, כשבאים אליו איש ישראל ואומרים לו משול בנו, גם אתה גם בנך גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין, עונה להם גדעון, לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, אדוני ימשול בכם. וגם שמואל ראינו וגם הקדוש ברוך הוא ראינו, רואים בבקשת מלך מעיסה בהשם, כי לישראל יש מלך. מי המלך של ישראל? הקדוש ברוך הוא, כשהם מבקשים, מלך בשר ודם, ומאיסה בהשם. שמואל מתקומם כנגד בקשת המלך, כי בקשת המלך אומרת בעצם שהעם לא מעוניינים יותר שהשם יהיה המלך שלהם. בואו תראו בקטע האחרון במשפט המודגש, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו. ואדוני אלוהיכם, מלככם, יש לכם מלך, למה אתם רוצים מלך בשר ודם? אבל העם מתעקשים. טוב, אז זה היה קטע מוסגר על עניין המלוכה. המלוכה זה לא דבר טוב, זה דבר רע, אבל מותר, זה כמו אשת יפה תואר. זה לא דבר מומלץ, אבל אם עושים אותו, אז לפחות יש פרוצדורה מסוימת שעל פי הפועלים. אל תמנה מלך, אבל אם אתה רוצה למנות מלך, לא נמנע ממך, רק על פי פרוצדורה מסוימת. עכשיו, ההבדל החינוכי בין השם לשמואל, הוא ההבדל בין מחנך של ילדים לבין מחנך של נערים. שמואל אומר, זה לא רעיון טוב, ולכן צריך למנוע את זה מהם. השם אומר, זה לא רעיון טוב, ולכן צריך להבהיר להם, נכון. צריך להבהיר להם מה המשמעויות של הרעיון. ואם הם מתעקשים, אז הם מתעקשים, מותר להם. ואמר שמואל את כל דברי אדוני, אלא מה שואלים מאיתו מלך, ואמר להם, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, כן, הכל הוא ייקח מכם לעצמו. יש פסוק אחד חריג, וזה הפסוק הבא, י' ג', ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות. מה לא כתוב? ייקח לא, לרקחותיו ולטבחותיו ולעופותיו. למה? כי שמואל כנראה מבין שבתחום הזה, אפילו אם כשהוא אומר ייקח לא, הכוונה ייקח לא לרקחות, עלולים להבין את הדברים בצורה קצת מוגזמת. ברגע שאתה אומר ייקח לא, הוא עלול לקחת לא. אז פה הוא זהיר והולך צעד אחד אחורנית. שלא יאשימו אחר כך שהוא נתן היתרים לפריצות. ואת שדותיכם ואת כרמיכם ואת זיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. בהתחלה הוא לקח לעצמו, אחרי שהוא גמר לקחת לעצמו הוא נותן לעבדים שלו. וזרעכם וכרמיכם יעשור ונתן לסריסיו ולעבדיו. כי ברגע שיש מלך יש אדמיניסטרציה ופתאום מישהו צריך לפרנס את הפקידים. ואת עבדיכם ושפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו. עכשיו אחרי שהוא לקח את השדות והכרמים, הוא לוקח את הבנים, סליחה, ואת הבנות, ואת השדות, ואת הכרמים. עכשיו הוא לוקח את העבדים והשפחות, ואת החמורים. צונכם יעשור, אוקיי? ועכשיו אחרי שהוא גם לוקח את הצון, מה עוד נשאר? ואתם תהיו לו לעבדים. בסוף הוא ייקח גם אתכם. מה תעשו כשאתם נמצאים בצרה כל כך גדולה? מה שאתם עושים תמיד. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם, אשר בחרתם לכם. ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. ומראש אני מודיע לכם שאת הדייסה הזאת אתם בישלתם ואתם תאכלו אותה. תרתי משמע. או במשמעות המילולית של הביטוי. העם שומעים ולא משתכנעים. וימנו העם לשמוע בקול שמואל ואמרו לא. כי מלך יהיה עלינו והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. לא השתכנענו אומרים העם, אנחנו רוצים מלך. אוקיי, אז מה אמור להיות השלב הבא? הוא ייתן להם מלך, כי זה מה שהשם אמר לו. העד תעיד בהם, הוא העיד בהם. עכשיו שייתן מלך. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני. למה הוא פונה להשם? אולי יש משהו חדש שהשם עתיד להגיד לו? בואו תראו מה השם אומר לו. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בקולם, והמלכת להם מלך. אז מה החידוש בנבואה הזאת? בשביל מה היא נצרכת? למה הוא לא פשוט ממליך להם מלך? שאלה טובה, בואו נשאיר אותה לרגע פתוחה, ונתקדם לשלב הבא. עכשיו, אחרי שהשם אומר לו, תמליך להם מלך, ברור שהפסוק הבא יהיה, שהוא ממליך להם מלך, שנאמר, כן? ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בקולם והמלכת להם מלך, ויאמר שמואל לאנשי ישראל, לכו איש לעירו. שזה אומר, כן, זה אומר, לא, לכו הביתה, תפזרו את ההפגנה. עכשיו, זה מאוד מאוד מוזר. זה המבנה של הפרק כולו. אתם יכולים לראות, העם מבקש משמואל מלך, שמואל פונה להשם, השם אומר לשמואל להסכים, ושמואל פונה לעם. זה קורה פעמיים. כל אחד מהשלבים האלה. עכשיו, בשמואל פונה לעם, בגרסה המקורית של הטבלה כתבתי, שמואל פונה לעם ואומר להם את דבר השם. אבל אז פתאום גיליתי שאי אפשר, כי בפעם השנייה הוא לא אומר להם את דבר השם, אלא רק אומר להם לכו איש לעירו. עכשיו השאלה שאני רוצה לשאול זה למה הפרק קורה פעמיים? למה פעמיים העם צריכים לבקש מלך? למה פעמיים שמואל יפנה להשם? למה פעמיים השם יאמר לשמואל בגדול את אותם דברים? למה שמואל צריך לפנות פעמיים לעם? המסקנה שאני רוצה להציע לכם משתי השאלות האלה היא ששמואל מקבל נבואה שהוא מתקשה לשאת. השם אומר לו, שמע בקולם, רק תזהיר אותם מה מלך אומר. ושמואל מזהיר אותם, וכשהם אומרים שהם רוצים מלך, מה שמואל אומר לעצמו? ברור שהשם לא באמת התכוון. כשאמרתי שמצידי אפשר, לא התכוונתי שגם מצידכם. אם ניקח, נגנוב משפט פחות או יותר מהגשש. הוא לא התכוון שהעם באמת ירצו, יקבלו מלך. הוא התכוון, תפחיד אותם כל כך עד שהם יחשבו שהם מרצונם החופשי בחרו שלא יהיה מלך. אבל כשהוא פונה שוב להשם, השם אומר להם, לא, כשאמרתי לך, תמליך להם מלך, למה התכוונתי? שתמליך להם מלך. ושמואל פונה עוד פעם לעם, ושוב, דבר מפתיע, במקום להגיד, אוקיי, אז כן, תמליך להם מלך, או אוקיי, אני ממליך לכם מלך, הוא אומר להם, לכו הביתה. תראו, שמואל לא ימרוד, הוא לא יפר את דבר השם, אבל הוא לא יקיים את זה בדיוק כפי מה שהשם אמר. לדעתי, המטרה היא, קצת כמו מנהל, שיש הפגנה של תלמידים, גם אם הוא החליט שאין לו ברירה והוא צריך להקשיב להם, הוא אומר להם, קודם כל, בואו נפזר את ההפגנה, תחזרו לכיתות, אני אחשוב על זה. ואז הוא יכנס אותם, והוא יודיע להם שיש מענה חיובי לבקשה שלהם. אז הנה קושי ראשון, שמואל מתקשה להסכין עם בקשת המלוכה, כי לפי מיטב הבנתו, מלך זה דבר רע. אבל, אחרי שהוא כופף פעם אחת לצד של להסכים שמלך זה דבר רע, השם עומד לכופף אותו לצד השני, כשהוא יאמר לו להדיח את שאול. עכשיו, בעולם מושלם, תראו כמה מעט דרישות יש לי לעולם מושלם, עולם שיש בו עוד חצי שעה של שיעור, היינו יכולים לדבר גם קצת על מה קורה בפרקים ת', י', י' א', י', לא, אוקיי, עולם מושלם היה מצריך לפחות עוד שעה של שיעור, אבל אני אמר לכם בקצרה, שהשם אומר לשמואל להמליך את שאול, וכשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה עם כל הלב. הוא מתאהב בשאול, כשהוא מושך אותו בשמן כמו שהשם ציווה, הוא מוסיף עוד מעשה. הוא גם נושק אותו על ראשו. כי הוא חושב שהאיש הזה הוא בחור וטוב, אין איש מבני ישראל טוב ממנו. משכמו ומעלה, גבוה מכל העם, והוא מוכן לקבל את הרעיון שהוא יהיה האיש שייצג את הקדוש ברוך הוא. הבעיה היא שזה לא עובד. ושאול מפשל פעם אחר פעם, וזה הסיפור של הכישלון השני. הכישלון הגדול השני של שאול. מלחמת שאול בעמלק. הפרק מתחיל כך. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למושכך, למלך עלמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. הוא אומר, אני והשם בעצם משתפים פעולה פה, כן? השם שלח אותי למשוח אותך למלך, ולכן מה שאני אומר לך הוא דבר השם, שאתה מחויב, והוא גם מדגיש פה, כשהוא אומר, ואתה שמע לכל דברי אדוני, אנחנו מבינים שמה עומד להיות המוקד של הפרק, האם הוא ישמע לדברי השם או לא ישמע להם. אולי המילה ואתה גם רומזת שכבר הייתה פעם אחת לפני כן, שהוא היה צריך לשמוע ולא שמע. מה צריך שאול לעשות? כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים, אתה, לך והקיטה את החטאים והקיטה את עמלק, והתחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו. והמתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צה, מגמל ועד חמור. השמדה טוטלית. מה קורה בפועל? ויך שאול את עמלק מחבילה בו אחה שור אשר על פני מצרים. עד כאן זה נשמע טוב. והתפוס את הגג מלך עמלק חי, כאן אנחנו אמביוולנטים, לא ברור לנו למה הוא תופס אותו חי. ואת כל העם מחירים לפי חרב, אוקיי, חזרנו למילות הצו, כן, וחרמתם את כל השאלו. והנה פה השבר הגדול. ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב ולא עבו אחר עמם. כלומר, רק העם חמל. לא רק העם חמל. ויחמול שאול והעם, נכון? זה מאוד מאוד ברור. אולי זה כי רחמים מילאו את ליבם על התלאים הרכים והילדים שלא חטאו. לא, הם לא חומלים עליהם. על מי הם חומלים? על המלך, על הצון השמנות. כלומר, החמלה שיש פה זה לא מה שאנחנו קוראים לו חמלה היום, אלא אותו רגע שיש לך כשצריך להרוס משהו טוב. הכאב הזה לקלקל משהו בעל ערך. ולא אבו אחרימם, כלומר, הם לא הסכימו להחרים אותם. בשביל לסבוח להשם. לא, אין פה שום זכר לעניין הזה. הם לא אבו אחרימם, די ברור, כי הם רצו את השמנים והטובים לעצמם, וכל המלאכה, נמבזה ונמס, אותה החרימו. ויהי דבר אדוני אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים. ותגובתו של שמואל מרה מאוד. ויחר לשמואל, שימו לב, לא ויתעצב שמואל לליבו, אלא ויחר. ההבדל הוא שעצב זה רגש שפונה פנימה, וחרון פונה החוצה. כשאתה כועס, אתה כועס, כלומר, אתה חושב שמשהו לא מוצדק קרה, שמעשה לא טוב, שדבר שצריך היה להיות אחרת, ותגובתו היא ויזעק אל אדוני כל הלילה. כלומר, כל הלילה הוא צועק אל השם שיחזור בו. אבל שמואל הוא נביא נאמן, ולמרות שכל הלילה הוא צועק, וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר. כל הלילה הוא צועק, אבל דבר ראשון בבוקר, הוא קם ויוצא לבשר את דבר השם. ובכל זאת, אתם עומדים לראות, אני מקווה, שיש הדים לצעקה כל הלילה, שהוא לא מבשר את דבר השם כפי שהיינו מצפים. אוקיי, מה היינו מצפים? בואו רק נבדוק שאנחנו מיושרים בציפיות, שהוא יפגוש את שמואל, את שאול, ויגיד לו, ניחם השם כי המליך אותך למלך הישראל, כי שמת מאחריו, ודבריו לא הקמת. אני בעמודה הימנית. ויבוא שמואל לשאול, ויאמר לו שאול, כלומר עוד לפני ששמואל מספיק לפתוח את הפה, ויאמר לו שאול, ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני. עכשיו אני לא חושב ששמואל יודע בדיוק מה היה החטא של שאול, אבל יש משהו אחד ששמואל יודע בוודאות, והוא, כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים, והנה מגיע שאול בחיוך גדול, ואומר לו, הקימותי את דבר אדוני. ושמואל עונה לו בסרקזם, ואומר שמואל, יש כאלה שמהדרים ואומרים, ומה כל הצון הזה אשר באוזניי? וכל הבקר אשר אנוכי שומע? סתם, תהיה כללית כזאת לשתף אותך? ויאמר שאול, זה הצון והבקר אתה שואל? מהמלכי הביאום, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר למען זבוח לאדוני אלוהיך. ואת היותר, איך הרמנו? מופת למנהיגות, כמו שאתם רואים. הם, העם, הם עשו כל מיני דברים מפוקפקים. אבל זה היה מסיבות טובות, כן? למען זבוח להשם אלוהיך, ואתה בתור נביא לא יכול להתכחש לזה שדבר טוב, ואת היותר, הנה פה המעשה החיובי, החרמנו. עכשיו, רגילים לחשוב ששאול חוטא פה במנהיגות, אבל הוא חוטא לא רק במנהיגות לרוע המזל, אלא גם בשקר. כי לפחות לפי מה שהתנך עצמו מספר, ויחמול שאול והעם. כלומר, לזבוח להשם אין לזה שום זכר, וגם שאול הוא מהחומלים. ואמר שמואל אל שאול, הרף, כאילו מספיק עם הסיפורים האלה, ואגיד עליך את אשר דיבר אדוני אליי הלילה. ואומר לו, דבר, וכולנו בטוחים שמה הוא עומד להגיד. ניחם, לא. ואמר שמואל, אלוהים קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. והאם שכחה אדוני למלך על ישראל. כלומר, אומר שמואל אל שאול, תראה, יש לך כנראה איזה בעיה, חוסר הבנה. אתה לא מבין מה זה מלך. מלך אמור לעמוד בראש העם, הוא אמור לקחת אחריות על אנשיו. הוא אומר, ועכשיו אני אשאל אותך שוב. וישלחך אדוני בדרך, ויאמר, לך והחרמת את החטאים, את המלך, ונלחמת בו עד כלותם אותם, ולמה לא שמעת בקול אדוני, ותעת אל השלל, ותעת שרה בעיני אדוני. עכשיו, למה הוא לא אומר לו מה השם אמר? למה הוא מוכיח אותו? הוא מאפשר לו הזדמנות לתשובה, כי אם שאול יגיד לו, חטאתי ויפול ויבכה ויקרא את בגדיו, אז שמואל יצטרך לחזור לקדוש ברוך הוא ולהגיד, תשמע, אתה צודק, הוא חטא, אבל תראה איזה מתוק, איזה צדיק, וכמה ליבו נשבר, בוא נראה אם אי אפשר לארגן לו משהו. אבל שאול מתעקש, אשר שמעתי בכל השם, ואלך בדרך אשר שלחה אני השם. טוב, כיוון ששאול מתעקש, שמואל שוב נוזף בו, והנזיפה הזאת היא נזיפה חינוכית. ואומר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בקול אדוני, אתה לא מבין, הוא אומר, גם אם זה היה לסבוח להשם. הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. כי חטאת קסם מרי ואבן וטרפים אפצר, זה מילים מאוד קשות, לא ניכנס אליהם. יען מאסת את דבר אדוני, ואם אסך ממלך. רק כאן מגיעה הבשורה על ההדחה. והבשורה הזאת על ההדחה קשה מאוד לשמואל, כי אחרי שהוא מדיח אותו אנחנו שומעים, ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, כי התאבל שמואל אל שאול. כלומר, עד יום מותו שמואל נשאר באבל. ופה ההרמוניה בין השם לבין הנביא, שהייתה בפסוק הראשון, ובאמצע של הפרק ראינו שיש קצת מתח עם הויזק אל השם כל הלילה, פה היא נשברת. כי סוף הפסוק הוא ואדוני, זווה וניגוד, כן? בניגוד לשמואל שלא ניחם, ואדוני ניחם, כי המליך את שאול למלך על ישראל. מלך ונביא שמרגישים, השם ונביא שמרגישים לגמרי הפוך ביחס למציאות. וזה מוביל לכישלון נבואי גדול עוד יותר. כי הפרק הבא, שהוא המשך ישיר לפרק הזה, מתחיל במילים האלה. ויאמר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול? ואני מאסתי במלוך על ישראל. אומר לו, אתה ממשיך להתאבל עד מתי? כמה אפשר עוד להמשיך? אני מאסתי אותו ולכן גם אתה אמור למאוס אותו. מלא קרנך שמן ולך ואשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך. אומר לך ותמשך את אחד מהבנים של ישי. מה התגובה של הנביא הנאמן? תגובה מאוד מפתיעה. ויאמר שמואל לך אלך. ושמע שאול והרגני. הוא אומר אני לא יכול למלא אותך את מצוותך כי אני ירא מפני שאול. עכשיו, אני מזכיר לכם שזה שמואל שהטיח בפניו של שאול פעמיים דברים קשים, כשדוד יברח אליו הוא לא יתיירא מפני הגדודים של שאול. פה הוא טוען, אני לא יכול ללכת כי שאול יהרוג אותי. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו את מה שהוא עונה בדרך כלל לנביאים, אני אגן עליך, אלא הוא מציע לו, אתה יכול לרמות. ואומר אדוני, אגלת בקר תיקח בידך ואמרת לזבוח לאדוני באתי. עכשיו זה מאוד מוזר, למה השם ממליץ לו לרמות? אז אני רוצה להציע לכם, ככה במשפט, שזה מידה כנגד מידה. שמואל מנסה להתחמק מהשליחות, הוא לא רוצה למשוח מחליף לשאול, אז הוא אומר, אני לא יכול ללכת. אני חושב שאתם מכירים את זה, כל הורה מכיר את זה, שהילדים כשהם לא מוכנים לעשות משהו שמבקשים מהם, יש להם תמיד הסברים טובים למה זה בלתי אפשרי. כן, אבא שלי היה רגיל להגיד לי, כשאתה מבקש מהעצלן עזרה, הוא הופך להיות יועץ. והשם אומר לו, אתה לא חייב להגיד את האמת, אתה יכול לרמות. עכשיו, תראו דבר עוד יותר מפתיע, יש כאן דמיון מטריד מאוד בין שמואל לבין שאול. כי שאול מנסה לחסות על החטא שלו בשקר, שעל פיו השלל הובא כדי לזבוח להשם, ועכשיו שמואל מצווה להגיד, לזבוח להשם באתי. התירוץ זה אותם מילים ממש. התירוץ ששאול משתמש כדי לחסות על החטא שלו הוא שהוא ירא מפני העם, ושמואל טוען שהוא מפחד מפני שאול. יש פה דמיון מפתיע בין שמואל לבין שאול, ואני חושב שכשהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, עגלת בקר תיקח בידך ואמרת לזבוח להשם באתי, הוא אומר לו, אתה לא רוצה למלא דבר השם? אתה יכול לשקר. ופה הוא עוקץ אותו ומזהיר אותו. שים לב שהזדהות עם החוטא לא תהפוך להזדהות עם החטא. שלא תמצא את עצמך כמו שאול. עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לשמואל הזהרה הוגנת, ואומר לו, וקראת לי ישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. הוא אומר, כשאתה מגיע לשם, אל תעשה מה שאתה חושב, תחכה לשמוע מה אני אומר. ומכאן אנחנו יכולים להבין שמה עומד להיות המבחן של שמואל, האם הוא יחכה או לא יחכה. ושמואל לא מחכה. והיא בבואם וירא את אליהו ויאמר אך נגד אדוני משיחו. או, זה המשיח. זה האיש שצריך למשוח. אז הקדוש ברוך אומר לו לא. אמרתי לך לא לעשות מה שנדמה לך כי הלב שלך כבר לא מכוון לשליחות שלי. אני אגיד לך. ואומר אדוני אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו כי מי הפתיעו. מי עוד היה גבוה קומה? שאול, כלומר שמואל מסתכל על אליהו ואומר הוא דומה לשאול, ואם כבר אני צריך להדיח את שאול, אז לפחות להחליף אותו בשאול אחר. אומר לו השם, לא, אני מאסתי בשאול, וגם בשאול מספר 2 מאסתי. והמשפט אולי הנורא ביותר שאפשר להטיח בשמואל, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. למה זה משפט שהוא כל כך חריף כלפי שמואל? כי התואר המיוחד לשמואל כנביא, אף נביא אחר במקרא אנחנו לא מכירים עם התואר הזה, הוא הרואה. ופתאום מתברר שהרואה לא רואה. הוא כמו האדם, הוא לא כמו השם. הוא לא רואה כבר ללבב, אלא רק רואה לעיניים. מה קרה? איך שמואל הרואה הפסיק לראות? אז הנה המסקנה שאיתה בעצם אני רוצה לסיים. הנביא, כדי לקיים את שליחותו, צריך להיות מכוון כל הזמן בהקשבה בלתי פוסקת לדבר השם. הוא צריך להיות מכוון אל השליחות. הוא יכול לחשוב אחרת, הוא יכול לחלוק, אבל הוא חייב בסופו של דבר להסכים. השם ישכנע אותו, יתווכח איתו אם צריך, אבל הנביא בסוף חייב להתיישר אל השליחות, או שהוא לא יכול להיות נביא, כי הוא חייב לייצג את השם באופן נאמן. ושמואל מקופף יותר מדי פעמים, ומה שקורה בעצם זה שאחרי שכופפו אותו לצד אחד עם בקשת המלך, והוא הצליח להתעשת ולעשות את זה, ההדחה של שאול, ההדחה הסופית, הייתה כבר יותר מדי בשבילו. כמה אפשר לכופף את האדם לפני שהוא נשבר? וההדחה של שאול היה משהו שהוא לא מתאושש ממנו עד יום מותו, והנבואה הזאת היא פחות או יותר שירת הברבור של שאול. כי בהמשך הספר של שמואל, אנחנו נשמע על נתן, אנחנו נשמע על גד, שמואל גם בחייו כבר לא ממש ישמש כנביא שליח עוד. כי מי שמתאבל עד יום מותו מתברר שהוא לא משתכנע שדוד צריך להיות המלך. הוא נשאר לחשוב עד יום מותו שזה אמור היה להיות בעצם שאול. מה שנכון לגבי שמואל, כך אני רוצה לנסות לטעון, נכון גם לגבי נביאים אחרים. הנבואה נמצאת במתח בלתי פוסק, בכאב בלתי פוסק. יותר מדי נביאים, כשנצרים לחשוב על זה לרגע, מבקשים למות. משה מבקש למות, אליהו מבקש למות, יונה מבקש למות, ירמיהו. כי השליחות הנבואית היא קשה, היא מקופפת, היא שוברת את הנפש. ולפעמים האדם כבר לא מסוגל יותר, וכשהוא לא מסוגל יותר, הוא כבר לא יכול להמשיך להיות נביא. תודה רבה.